שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. נפתלי בנט חותר לבחירות, למרות ההצהרות הפומביות שלו, שם הוא משדר בדיוק את ההפך. יאיר לפיד חושב שהשבועיים הקרובים הם קריטיים לשרידות הממשלה. מיכאל האוזר טוב יעריך כאן את סיכויי ההישרדות של בנט לפיד, נדבר על כל השחקנים הפוליטיים ומה הולך לקרות בשבועיים הקרובים. בהמשך על מלחמת רוסיה-אוקראינה, ליזה רוזובסקי על נאום פוטין, ידוהך תנתח את מצבו של הצבא הרוסי, כיצד שינו הרוסים את תורת הלחימה שלהם ומתי ייגמר הנשק. ולבסוף על המחשב הקוונטי הראשון במכון ויצמן, רועי עוזר יספר למה זה טוב ואיך בונים מחשב בגודל חדר. ואנחנו פותחים במשבר הפוליטי, שלום מיכאל האוזר טוב.
למה פותחים במשבר הפוליטי? אפשר לחשוב, מה כבר קורה?
נו, מה קורה?
תראה, שאלה, אנחנו נמצאים רגע לפני ההצבעה די חשובה שאמורה לקרות בנוגע לקריאה הטרומית של הקדמת פיזור הכנסת והמועד להליכה לבחירות. המגעים עם רע"מ ממשיכים וכו' וכו' וכו'. נראה מה יהיה, אי אפשר באמת לדעת, בסדר?
אם אתה צריך להגדיר, בוא ניקח מונחים מעולם אחר, מצבה של הממשלה יציב, אנוש, קשה... קשה אבל יציב, מה, בוא, תן איזה הגדרה.
נחמד, אני לא, אין לי השכלה רפואית. תראה, אני חושב קשה אבל יציב זו הגדרה לא רע.
כן יציב אבל.
בינתיים. ממש נכון לרגע זה, זה יכול להשתנות בכל רגע מה שנקרא. נפתלי בנט מעריך שהממשלה הגיעה לקיצה. הוא אומר את זה בשבוע שעבר, בפגישה שנערכת בינו לבין יועץ בחירות, יחסית מוכר, קוראים לו אהרון שביב. הוא אומר שם, הממשלה הגיעה לקיצה. אני לא מאמין שזה יכול עוד להחזיק.
זה הפוך למה שהוא אומר לציבור, אגב.
חד משמעית, זה הפוך למה שהוא משדר, אתמול הוא מוציא איזה סרטון עם יאיר לפיד.
אנחנו הולכים להמשך ניצחונות, לקיים ממשלה מצוינת במדינת ישראל.
למען אזרחי ישראל?
למען אזרחי ישראל.
עושים דברים טובים.
והמקטרים מבחוץ יקטרו.
בחדרים הוא אומר דבר אבל אחר לחלוטין. הוא אומר את זה בקולו שלו באותה פגישה שהזכרתי. הוא גם מדבר ממש על התרחישים להפלת הממשלה, מעדיף כמובן, ולא באופן מפתיע במיוחד, את האופציה שבה רע"מ מפילים את הממשלה, ואז בעצם הוא נשאר כראש ממשלת המעבר.
יאיר לפיד פשוט לפי ההסכם לא מקבל את המושכות.
נכון מאוד, וגם ממש יורדים לרזולוציה, מדברים על הקמפיין, אומרים, הסיכוי של נפתלי בנט להביא מצביעים מהימין הוא מאוד נמוך, הם מתכננים שם לפנות לקהלי מרכז, בעיקר בני גנץ, גם יאיר לפיד.
עדיין לפי הסקר האחרון, אגב, 7 מנדטים, מאיפה הוא מביא אותם, אתה יודע?
אני מניח שאלף אנשי ימינה שעוד נשארו איתו, היו שם אנשים שגם תמכו בהצטרפות לממשלה, צריך לזכור, יש עוד כמה שהצטרפו, כי אנחנו הרי זוכרים, זכרים שהוא כבר היה 5 מנדטים, אולי אפילו 4, אני כבר לא זוכר. אני מניח שאתה יודע, בסופו של דבר לראש הממשלה יש כוח סגולי, הוא משיג אנשים, הוא משיג מצביעים.
וכשמצביעים לבנט למי מצביעים, שקד רצה איתו, מה קורה שם, מה עם שאר החברים, אורבך, קרה.
חכה, אפילו לך תדע אם נפתלי בנט רץ, בסדר? אנחנו עדיין לא בבחירות, עדיין לא זה, וזה בדיוק גם מה שרציתי להגיד, עוד לפני שאנחנו אומרים רגע למי מצביעים, בוא נגיד, לא בטוח שיש בחירות. אז מה שבנט מעריך את זה, אז מה שזו הנחת העבודה שלו, זה משמעותי, אבל זה לא אומר.
טוב, הוא גם ראית ההתבטאויות שלו הפומביות, גם כלפי רם, באמת נועדו כנראה או לדחוף את המחוצה, או לקרוץ עוד פעם לבייס הימני.
אז מה יפה, אתה זוכר מה הוא אמר ביום ראשון בפתח ישיבת הממשלה, רק אנחנו נחליט מה יקרה בהר הבית.
כל ההחלטות ביחס להר הבית ולירושלים התקבלו על ידי ממשלת ישראל, שהיא הריבון בעיר, ללא שום התחשבות בשיקולים זרים.
אין התערבות זרה, ממשלת ירדן לא תקבע וכו' וכו' וכו'. הדברים האלה נאמרים ממש על רקע הפגישה ההיא ביום שישי עם היועץ האסטרטגי. הדברים האלו הם איזושהי התרסה כלפי מנסור עבאס. אי אפשר לפרש את זה אחרת, בסדר?
בוא תפרוש ואני אמשיך להיות ראש ממשלה. גם יש בחירות.
וגם אני יכול להגיד לך שלפני שנפתלי בנט אמר את המשפט הזה, נעשתה חשיבה ודיון. זה לא הייתה איזו פליטת פה. זה היה מאוד מאוד מחושב. מאוד מחושב. הוא ידע בדיוק מה הוא אומר.
למרות שבפעם הקודמת שישבת פה אמרת שאתה לא פוצל את המצב שבנט אפילו יתפטר, יעביר את המושכות ללפיד כי הוא ג'נטלמן, זה כבר נעלם?
אז אני הופתעתי, אני ממש חשבתי באמת שזה הכיוון. הנה, אנחנו רואים, הוא עושה הכל כדי שזה לא יקרה, אני אשנה את הערכתי, אין מה לעשות. אתה מוזמן לשדר את הקטע הארכיון ולהוציא אותי.
לא נעשה לך את זה,
לא
נעשה.
לא, הכל טוב, אנחנו בספורט.
אז בוא נדבר על מרכיבי הקואליציה, אז מי מתנדנת שם? באמת רם, אנחנו מחכים לראות מה קורה איתם בפנים בחוץ. פתאום גם מבחוץ הרשימה המשותפת תומכת כשצריך.
הם לא תומכים, תראה, אני לא הייתי מתלהב יותר מדי ממה שקרה אתמול בהצבעת האמון בכנסת.
בוא נסביר, הצביעו נגד הצבעת האמון, טענתם כדי שנתניהו לא יחזור להיות ראש ממשלה.
נכון, זה לא לטענתם, זה פשוט ממש כך. זאת אומרת, בסופו של דבר, אי-אמון זה אי-אמון קונסטרוקטיבי. מה זאת אומרת? מפילים את הממשלה, אבל באותו מעמד גם ממנים ראש ממשלה חדש. הצעת אי-אמון אחת אמרה שנתניהו יהיה ראש הממשלה, הצעה אחרת, גפני נדמה לי, לא, לא, הצעה שהחרדים אלו, אני לא זוכר מי שם העמידו בראש. ברור שהערבים לא יצביעו ביחד עם ההצעות האלו, ברור שהערבים לא יצביעו כדי להעלות את נתניהו כראש ממשלה כאן ועכשיו לשלטון. זה לא איזה חדשה גדולה. אגב, כמו בדיוק ההפך, יש גם הצעות אי-אמון שהרשימה המשותפת מעלה, שבהן איימן עוד אמור להיות ראש ממשלה, ובליכוד מתנגדים. אז מה, זה ביג דיל? לא. ההצבעה האמיתית היא הצבעה על הקדמת מועד הבחירות, ולא הצבעות אי-אמון למיניהן. זה יהיה המבחן האמיתי
שלו. שגם זה עובר בקריאה טרומית, עדיין בוא נזכיר, יש שלוש קריאות, וזה ארוך, ואפשר לתקוע את זה בוועדות. זאת אומרת, זה לא מחר בחירות.
אני אגיד עוד פעם, למרות הערכת בנט, למרות שיכול להיות שהצעה שכזאת היא תעבור בקריאה טרומית, זה עדיין לא אומר שאנחנו הולכים לבחירות. יש סיכוי שהקואליציה, הממשלה, תצלח את המושב הזה במלואו, תגיע לסופו, ואפילו תתחיל את המושב הבא, ואפילו אולי גם תסיים את המושב הבא, לך תדע. זה לא אומר שום דבר. זה משמעותי. זה יוצר אפקט מאוד מאוד מאוד, שיאתגר מאוד את הקואליציה להתגבר עליו, אבל לך תדע.
מה קורה עם יאיר לפיד? אנחנו לא שומעים לו בכלל.
אני חושב שדווקא יאיר לפיד עושה כאן עבודה מאוד 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 אינטנסיבית, מחושבת ואפילו טובה.
מתחת לרדאר אבל.
מתחת ומעל, ראית אותו אתמול בסרטון הזה. יאיר לפיד מעורר את נפתלי בנט פעם אחר פעם, מנער אותו איפה שצריך, בין אם זה כדי שהוא לא ירדם בפעם הבאה בשמירה, וזה חק מימינה יפרוש לו, איזה אביר קרה שכזה, ובין אם זה להוציא אתמול את הסרטון.
ראש הממשלה, אני לא יודע אם שמת לב, אמרו להם שני דברים. אחד, אמרו שאתה חושב שהממשלה הולכת ליפול, ואז נכנסתי לחדר שלך ואמרת לי,
פה, היא עומדת.
עומדת, חזקה, ממשיכה.
גם ניצחנו עכשיו.
נפתלי בנט לפעמים חושב שאוקיי, אז פורסם בעיתון הארץ כתבה, למי אכפת? מה? אז אמרו בעיתון מה שנקרא. לא, יאיר לפיד בא ואומר לו, אנחנו חייבים להוציא משהו החוצה. אתה חייב להגיד את זה בקולך בצורה מאוד מאוד ברורה. יאיר לפיד בונה כאן ומתחזק את הקואליציה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, מאוד מתוחכמת. הוא גם כל
מה
הזמן
מה זה נותן אבל?
זה הסיכוי היחידי של הקואליציה לשרוד. יאיר לפיד בגופו מה שנקרא בולם ירי בתוך הנגמש, ירי דו צידי בתוך הנגמש. הוא לא מאפשר לאף חבר קואליציה לשחרר לכלוכים כנגד חבר אחר בקואליציה, גם אם הוא חטף, גם ורטר ביום שישי שאמר בסביבת בנט מעריכים שנשארה עוד חודש, גם הכתבה אתמול שפרסמנו על השיחה הזאת של נפתלי בנט, יאיר לפיד עוצר את כל הח"כים ואת כל האנשים, וגם את עצמו, שאולי היו רוצים להחזיר לבנט לתדרך נגדו או משהו
אין
כזה.
לכלוכים, אין,
אין
כלום,
לכלוכים, אין כלום. אנחנו שורות. עוסקים בייצוב הקואליציה, זה הדבר היחידי שמשמעותי.
בוא נדבר על שאר השחקנים, אז בשמאל מרב מיכאלי, גם ניצן הורוביץ, גם יושבים בשקט על הספסל, ניצן הורוביץ היה פה שבוע שעבר, אמר עוד אין בחירות, אני לא מאמין שיש בחירות, צריך למנוע את זה בכל מחיר, אמר שלא יהיה בכלל איחוד בשמאל, קורה שם משהו או ששם מחכים על הספסל לראות ברגע שהכריזו בחירות אז יתחילו להיערך למשהו?
תראה, אנחנו, כשקורה משהו אנחנו לא יודעים, בסדר? מה אנחנו כן יודעים? את פתאום האלה שצצים מחורי המחילות ורוצים לבוא לאולפנים.
כן, עומר בר לב היה פה לפני שבועיים, ניצן הורוביץ.
ושמעתי ממך חדשות לוהטות שהרשימה עוד ארוכה למי שרוצה להגיע. זה סימן, אני חושב שזה סימן, כן? ברור ש
התעוררו הפוליטיקאים.
בדיוק, התעוררו הפוליטיקאים. אתה יודע, ל-worst case scenario. הם לא יודעים, יהיו בחירות או לא יהיו בחירות. זה לא רק אני לא יודע, בסדר? אני בחברה טובה בסך הכל. אף אחד לא באמת יכול
טוב שלהתווכח על זה על החברה.
כן, נכון. אפשר להתווכח לכאן ולשם. אבל גם הם לא יודעים. וגם הם צריכים להכין את עצמם, מה שנקרא, ליום סגרירי, במידה ויום כזה יגיע.
ועל הצד הימני, גדעון סער גם שקט שם יחסית, גם היה דיבור בעבר על איחוד עם בנט, זה גם לא על הפרק כבר?
תראה, כל הדברים המאוד קונקרטיים, מי ירוץ עם מי, מי יעמוד בראשות המפלגה, נפתלי בנט כן ירוץ או לא ירוץ, הילד שקד תרוץ בליכוד או תרוץ במפלגה מדומיינת עם עמיחי שיקלי, לא יודע. כל הדברים האלה הם מאוד מאוד קונקרטיים, לא דנים ולא מסכמים אותם לפני שמגיעים לרגע האמת, למאני טיים.
וגם הרגע האחרון בדרך כלל.
נכון, וגם בדרך כלל הרגע האחרון ליל סגירת הרשימות לצורך העניין. אני אעשה הגבלה נוספת, בסדר? יש שאלה יותר קרבת מועד. האם אחמד טיבי ייתן רשת הגנה לממשלה או לא? לא דיברו איתו על זה.
יאיר לפיד לא התקשר, לא עשה את אותה עבודה מתחת לרדאר?
אני באמת מאמין שיאיר לפיד לא התקשר ולא עשה, כמו שהוא טוען. למה? כי למה לא לעשות את זה עכשיו? כרגע זה נמצא באוויר, הוא לא צריך את אחמד טיבי להצבעה מחר. עכשיו אחמד טיבי יכול לבוא, לתת מחיר גבוה, הוא אומר, אין בעיה, אתה רוצה אותי כרשת ביטחון? אני רוצה עד חצי המלכות, עכשיו אני רוצה לא 50 מיליארד שקל לתקציבים למה שאני רוצה, אני רוצה 100 מיליארד שקל. ואתה יודע, ומה יאיר לפיד יכול להגיד? אין טעם לנהל את המסע ומתן הזה כשאין משהו קונקרטי שמונח לפתח. כרגע האופציה הזאת של רשת הגנה מהמשותפת, רשת הגנה אולי רק מטעל, רק מאחמד טיבי, היא אופציה מאוד תיאורטית. אין איזושהי הצבעה קונקרטית. הוא לא יבזבז את זה, יאיר לפיד, על הקריאה הטרומית, בסדר? הוא ירצה את אחמד טיבי ברגע האמת, האמיתי, בקריאה השנייה והשלישית. ואז נראה אם אחמד טיבי יסכים, לא יסכים. מרחב התמרון שלו מצומצם, הלחץ בתוך החברה הערבית גדול, גם בתוך המפלגה הערבית. אגב, אני רגע אפתח סוגריים, מאוד מעניין מה שקורה בתוך הרשימה המשותפת.
כן, אתה פרסמת שאיימן עודה, שבעצם יש לו אינטרס אישי, ללכת לבחירות כמה שאתה מהר, כי אחרת אחר כך הוא לא יוכל להתמודד.
נכון, סעיף מאוד פשוט וברור בתוך חוקת חד"ש, שחד"ש זו המפלגה של איימן עודה בתוך הרשימה המשותפת, אומר שאם נציג הרשימה כיהן 8 שנים ברציפות בכנסת, כדי להיבחר מחדש לכנסת בכלל, אפילו לא לראשות הרשימה, הוא נדרש לרוב של 2/3 ממועצת חד"ש.
מה שלא יקרה?
מה שמאוד מאוד מאוד קשה להשיג, בסדר? מאוד קשה להשיג. אם הבחירות יתקיימו השנה, איימן עודה יוכל לרוץ עם רוב רגיל. אם הבחירות יתקיימו בשנה הבאה, הוא יצטרך את הרוב המיוחס והכמעט בלתי אפשרי הזה, ולכן האינטרס של עודה מאוד ברור. הוא ישמח לבחירות במהלך השנה.
לא רק לדפוק את מנסור עבאס, גם לשמור על הכיסא.
ואת אחמד טיבי. זה כאילו יש לו כאן, איך אומרים בכדורגל, שלושר כזה? אני לא מבין בספורט, אתה כבר יודע. אבל יש לו כאן אבקה ראויה, מה שנקרא. אז נכון, אני לא אומר אגב שזה השיקול היחיד, אני אפילו לא יודע להגיד אם זה השיקול המרכזי, אבל זה שיקול.
בני גנץ, האופציה הזאת עדיין על השולחן, או שזה ירד לגמרי,
לא יהיה? כל מיני ממשלות
הזאת, ממשלת בני גנץ?
אני לא חושב שיש מישהו עם ראש פוליטי על הכתפיים שבאמת חושב שמשהו יקרה בכנסת הנוכחית. זה או פירוק או הישרדות, בסדר? בלתי אפשרי. באמת כמעט בלתי אפשרי. בני גנץ עדיין חושב שהוא יהיה ראש ממשלה, כן? אם אתה שואל
אותו. מתישהו.
כן, מתישהו, בעתיד הקרוב וכו'. הוא מתכוונן לקמפיין הזה, לתפקיד הזה.
אנשים חושבים שהם יהיו ראש ממשלה.
נכון, זה לא רע לחשוב קודם כל, זה תמיד חשוב. הוא חושב שהוא יוכל לעשות איזושהי קונסטלציה. תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, האשראי שלו כן הולך וגדל. האם זה מגיע לכדי פירעון הצ'ק הזה ברשות ממשלה, להערכתי, אפילו לא קרוב. אני גם אמרתי לך כבר כמה פעמים כאן במהלך השיחות שלנו בחודשים האחרונים, אני גם לא קונה את הקמפיין, תחזיקו אותי איזה שלו, של אני עוד רגע חוזר לנתניהו.
זה גם קצת נרגע, האמת, הפסיק להגיד את זה.
אני חושב שהוא הבין שזה לא מאוד מועיל לו. בסופו של דבר, תשמע, הוא יציב במנדטים פחות או יותר, אולי הוא יכול לעלות קצת, לרדת קצת, אבל הוא נמצא איפשהו במקום די יציב.
כן, גם הסקר האחרון בגדול, כולם יציבים, למרות המצב הביטחוני, למרות הפיגועים, הליכוד לא מתחזק, גם יאיר לפיד לא מתחזק.
מה אפשר לחשוב? אתה יודע, מה זה? כשנתניהו היה בשלטון, היו פחות פיגועים, היו יותר פיגועים.
וגם בני גנץ היה שר ביטחון.
בני גנץ היה שר ביטחון, נפתלי בנט היה שר ביטחון, נפתלי בנט היה חבר קבינט במשך כמעט כל העשור האחרון. כוח האנרציה במדינת ישראל הוא כוח מאוד מאוד גדול. בסופו של דבר, המציאות היומיומית, הביטחונית, המדינית, הכלכלית, היא מאוד סטבילית, היא לא מאוד מושפעת ממי עומד בראשות הממשלה. זה יכול להיות בנימין נתניהו, נפתלי בנט, אחמד טיבי או ליאור קודנר. בסוף, 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 זה יהיה more of the same, בסדר? כוח האנרציה כאן הוא מאוד מאוד משמעותי. אז אני גם מאוד מבין למה אין שינויים מאוד משמעותיים בסקרים. אז יש שינויים בשוליים, כן, נפתלי בנט עולה פתאום אני יודע מה, הוא הגיע כבר ל5 בעבר, אז הוא פתאום ב8. היה 9, 7.
רם לא
עובר
את אחוז החסימה, למרות שקמיל פוקס לא העביר אותם גם בבחירות במדגם.
כן, אבל גם רם לא עוברים את אחוז החסימה, כי הם ב-3.6 או משהו כזה, חסר להם ממש שברירי אחוז כדי להגיע לאחוז החסימה. זה לא באמת שינויים, בסדר? זה לא באמת שינויים משמעותיים. מנדט לפה, מנדט לשם, זה אף פעם לא משמעותי. וכל אתה יודע, תקווה חדשה כן עוברת את אחוז החסימה או לא עוברת את אחוז החסימה, הרי ברור לנו שהקונסטלציה הפוליטית הנוכחית היא לא תהיה הקונסטלציה במהלך הבחירות, וכנראה שאיבוד קולות שכזה לא יקרה. אז בסדר, אז מישהו עלה, מישהו ירד. אני לא רואה בזה שום חשיבות.
למה לשים לב בימים הקרובים? מתי להזמין אותך שוב גם?
מחר, סתם. למה לשים לב בימים הקרובים? תראה, התפיסה אצל בנט ואצל לפיד זה שהשבועיים הקרובים הם השבועיים הקריטיים. ניסיתי להבין למה, כי אני לא כל כך הבנתי מה שונה בשבועיים האלה מאשר בחודש הבא. הם אומרים אחד שרם עדיין לא...
כדור שלג לדעתי, לא?
אז זהו, אז כאילו רם עדיין לא אפשרו את ההקפאה. נתניהו, אם הוא מתכנן טריקים, אז ההיגיון אומר שזה יהיה על ההתחלה, וכמו שאתה אומר, איזשהו אפקט כזה של כדור שלג. לא יודע, לרוב ממשלות נופלות כשאנחנו לא מוכנים, לא כשאנחנו כן מוכנים, והריקים פורשים כשאנחנו לא יודעים עליהם, לא כשאנחנו כן יודעים עליהם. הם מסמנים את השבועיים הקרובים כשבועיים החשובים. יאיר לפיד ממש בטוח, אם אנחנו צולחים את השבועיים הקרובים, אנחנו צולחים את כל מושב הקיץ של הכנסת, אנחנו מעבירים תקציב בממשלה בפגרה, זה מגיע לכנסת, ובעזרת התקציב אנחנו אפילו יכולים לקנות אנשים כדי שיצביעו ויעבירו את התקציב. הוא מאמין בתוכנית הגדולה הזאת, אני לא יודע מה מזה יתקיים. אני מוכן ללכת עם הערכה שלהם שהשבועיים הקרובים הם השבועיים החשובים, אבל שוב פעם, אתה יודע, מספיק בסופו של דבר הריק אחד שאנחנו לא נדע עליו, איזה אביר קרה כזה שהוא... הוא הרבה יותר אמוציונלי והרבה פחות מחושב לטעמי למשל ניר אורבך, שהוא כביכול אומר כל הזמן תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, אבל סוף הוא אדם מאוד שקול, מאוד מחושב, מאוד שמרן.
וברור מה הוא רוצה.
וברור מה הוא רוצה, גם הילד שקד, אישה מאוד שמרנית, מאוד מחושבת. אני חושב שזה המשחק אמוציונלי הרבה הרבה יותר חשוב, וכשזה במשחק אמוציונלי אתה לא יודע לחזות את זה, אתה לא יודע מתי מישהו יחטוף את הג'ננה, בסדר? ולכן לך תדע מתי זה יקרה, אין לדעת. ושוב פעם, אתה יודע, יכול להיות שמחר אתה תראה שעובר החוק וזה, ויהיו הרבה כותרות והרבה פושים, עד כמה זה באמת משמעותי? בטווח הזמן המיידי זה לא באמת משמעותי. בטווח הזמן היותר רחוק זה יכול להיות סופר משמעותי. אי אפשר באמת לדעת.
מיכאל האוזר, טוב, תודה.
באווירה אופטימית זו מה שנקרא.
סיימנו.
תודה.
פרסומת אחת, ואז ננתח את מצבו של הצבא הרוסי במלחמת אוקראינה, וגם על מחשב קוונטי בגודל חדר.
שלום, מעיין רוגל.
שלום, מה פיינולט.
בדרך כלל, סרטי המשך הם דפוקים.
לא כולם.
נכון, יש את הסנדק 2 והאביר האפל, אבל...
אבל?
העונה השנייה שלנו, אנחנו... אולי תצא בסדר.
אנחנו משתדלים.
משתדלים. נדבר על זומבים וערפדים וחייזרים.
וכסף ואוכל וספורט וריאליטי מוות.
ואנשים שתקועים בתוך סיפור ושודדים וגנבים וים סיפורים, עושים איזה סיפור.
עונה שנייה.
האם לכל דבר חייב להיות המשך?
כן.
לא, אבל לא התאפקנו.
ועל רקע הצלילים האלה, יום הניצחון של רוסיה על גרמניה הנאצית. שלום ליזה רוזובסקי.
שלום, שלום.
אז יום הניצחון, 9 במאי, פוטין אמור היה להודיע, לפחות לפי הפרשנים במערב, יוצאים למלחמה, לא יוצאים למלחמה, מגבירים את ה... מאמץ נגד אוקראינה, בסוף זה לא קרה, והיה בעיקר נאום, זה כמו מלחמת העולם השנייה, אנחנו יוצאים נגד הנאצים האוקראינים?
כן, אני חושבת שבאמת כולם ציפו למשהו גדול מאוד, ואימתני מאוד, כלומר, בעיקר להכרזה רשמית.
שאנחנו לא במבצע מיוחד, אנחנו במלחמה.
כן, מה שעשוי להצביע על כך שפוטין רואה בצורה מציאותית את מה שקורה. ואת כוחה האמיתי של רוסיה, ולמרות הנרטיב המאוד ברור שגם רץ לאורך כל התקופה בתקשורת הרוסית ובערוצי הטלגרם הפרו-רוסים וכדומה, של המלחמה נגד הנאצים, של אנחנו הושטנו יד לשלום למערב, אבל הוא לא רצה לקבל אותה.
נאטו מאיים עלינו, אנחנו בסכנה חיומית, כמו שאומר אתמול.
ואנחנו, כן, והמאבק, המלחמה הנוכחית של רוסיה, היא בעצם המשך של כל המלחמות ההיסטוריות, שמטרתן הסופית היא הגנה, כמובן, וחלילה לא פלישה. אז למרות כל אלה, זה בסך הכל באמת היה נאום שלפחות לא הציב שום איום חדש. ויכול להיות שאפילו טיפה סלל את הדרך שוב לאיזושהי ירידה מהעץ, הוא דיבר בעיקר על דונבאס, כשאנחנו יודעים שבעצם יש הרבה יותר מחוזות כבר שכבושים.
מצטרף לנו לשיחה, דוקטור עידו הכט, הוא חוקר מלחמות במרכז בגין סדת למחקרים אסטרטגיים. איתך ננסה לנתח את המלחמה הזאת, בעיקר את הצד הרוסי. אתה מצליח להבין מה הולך שם ובעיקר מה לא הולך שם?
צריך להתחיל מההתחלה, מה הם חשבו שילך, ואז אפשר לנסות להבין מה קרה. לא סתם קראו לזה מבצע מיוחד. הפעילות שהם עשו הייתה מאוד דומה לדברים שהם עשו בעבר, למשל באפגניסטן או הונגריה, צ'כיה, איזשהו ניסיון לעשות מחטף.
טוב, לא הלך במקרים האלה, אגב.
אפגניסטן הלך, צ'כיה הלך, הונגריה היה קצת לחימה יותר, אבל בסוף נגמר כמו שהרוסים רצו.
לא, אבל בהסתכלות היסטורית נכשלו בשלושת המקומות. זאת אומרת, תלוי כמה רחב הספקטרום, אבל עדיין.
אחרי כמה עשורים, כן.
זה אפשר להגיד שהאימפריה הרומאית נכשלה, רק לקח איזה 1,500 שנים.
פה פחות.
כן, אז צריך פה לשים את הפרופורציות, זה מה שאני מנסה לעשות. ואני חושב שזה צבע את כל התכנון הרוסי. ההנחה הזאת שלא תהיה מלחמה, יהיה פה איזשהו מחטף, והכוחות שנוסעים...
נכנסים לבר... מהר, מנצחים, יוצאים.
לא בהכרח יוצאים, כמו שהכוחות הגדולים שנוסעים לבר קייב הם פחות כדי לכבוש את העיר. היחס גודל כוח לגודל עיר, לאויב צפוי, אם הוא באמת רציני, פשוט לא עומד בדרישה.
אבל זו אותה שיירה מפורסמת 200 קילומטר מלא מסעיות. זה אחר כך מגיע, אבל היה צילומי לוויין, ארצות הברית אמרה, עוד שני הכובשים, שימו לב, והם נסו, היה מלא בעיות לוגיסטיות, ופתאום הלכו לאיפשהו.
זהו, אז הם הלכו על המחטף הזה, המחטף הזה לא הצליח, והכוחות הנוספים היו אמורים לתת גב למחטף, לא לעשות איזשהו כיבוש מסודר. וכאשר הם הבינו שהם במלחמה ולא במבצע, גם אם לא אומרים את זה באופן זה, אז התחילו לדחוף את המסעיות ואת כל השיירות הענקיות האלה, כי כשאתה עושה מחטף, אתה לא צריך את אותה כמות דלק, אתה לא צריך את אותה כמות תחמושת, כי אתה יורה פחות. ופתאום אתה צריך. אז איך עושים את זה? דוחפים שיירה של מסעיות. דבר נוסף שראינו זה שהם באופן מודע לא הפעילו את התורת מלחמה שלהם עצמם. כלומר, יש איזו שיטה רוסית איך נלחמים, את השיטה הזאת לא ראינו.
תסביר לנו את זה בקצרה.
השיטה הרוסית מבוססת על יחידות, נקרא זה גדודים רב-חיליים, שיש שם את כל המרכיבים, שריון, חיר, ארטילריה, הרבה אש ולאט. ומה שראינו זה בדיוק הפוך. הכל התפרק, טנקים לבד, חיר לבד, ארטילריה לבד, כל אחד נוסע לבד בשטח, אין תיאום ביניהם, אין כמעט אש, פשוט נוסעים, ונכנסים למערב, יוצאים ממנו כך או אחרת, יותר טוב, פחות טוב, וממשיכים.
שזו בעיה תכנונית, בעיה אסטרטגית, בעיה של הבנה של המציאות שהאוקראינים פתאום יתחילו להתנגד?
זה חוסר הבנה שתהיה התנגדות.
כלומר, בעצם אתה חושב שמה שהם רצו לעשות, זה באמת להחליף מהר את הממשלה בקייב?
ממשלת בובות ואז לצאת החוצה.
כן, זה בערך. הם רוצים את אוקראינה כשטח חיץ, הם לא התכוונו לכבוש את כל אוקראינה, הם רוצים גבול לא משותף עם נאטו.
ליזה, את היית שם לפני חודש, וכשאת פוגשת את אותן סבתות אוקראיניות שכתבת להן הרבה, שהן אומרות שהן יוצאות למלחמה, והבנים שלהם יצאו למלחמה, ודברים מהסוג הזה, זה רגש אמיתי נגד הרוסים פתאום שהתגבש?
ראיתי הרבה מאוד אנשים מכל מיני סוגים באוקראינה, באמת. אנשים שהם חדורי מוטיבציה להילחם נגד הרוסים, באמת, הטיפת אדם האחרונה. אבל מה שכן, כשהגעתי למרכז הקליטה של הפליטים, בזפוריז'יה, ופגשתי אנשים שיצאו ממריופול, אז הטענה העיקרית שלהם, של, כמעט של כולם, או לפחות של חלק משמעותיים מהם, לא הייתה לרוסים, אלא לשלטון המקומי, שהם חושבים שזנח אותם.
זנח אותם באיזה אופן?
שלא ארגן פינוי בזמן, ש...
זאת אין טענה למלחמה עצמה, אלא רק על הטיפול כשהתחילה המלחמה?
פה צריך להבין שזה מצב מאוד מורכב. מדובר באנשים שישבו במרתפים ואכלו דברים מאוד מוזרים במשך חודש, כן? הם נמצאים בטראומה, כולם. וכן, הם באים בטענה לשלטון על זה שא', לא ארגן פינוי, והדבר השני זה שכאילו השלטון המקומי, ראש העיר, וזה יצא מהעיר בימים הראשונים של המלחמה. האם זה פשע שהוא יצא מהעיר ובעצם מציל את החיים שלו והמשיך לתפקד מחוץ לעיר? לא נראה לי, אבל ככה התושבים מרגישים.
מטיור, מטיור, בורי 32 נוסעת.
בוא נחזור לעימות הצבאי. אם אנחנו מסתכלים על צבא רוסיה וצבא אוקראינה, שניהם באו מאותו מקור, צבא ברית המועצות לשעבר, אותה תורת לחימה, ואז כשהם נפגשים, הכל הולך לפי הספר, או שזה... האוקראינים יחסית מקבלים מחמאות מהמערב על ההתמודדות שלהם?
צריך פה גם כן, התמונה של הצבא הרוסי הענק מול הצבא האוקראיני הקטן לא בדיוק מדויק. יחסי הכוחות הם לא בדיוק כאלה. יש לרוסים בפוטנציאל הרבה יותר. בפועל, הם יצאו למלחמה הזו בנחיתות מספרית, שזה דבר שאני לא זוכר, על פני מאות שנים לא זוכר מקרה כזה בהיסטוריה הרוסית. דבר שני, האוקראינים אחרי הכישלון המאוד קשה שלהם ב-2014 מול הצבא הרוסי, ישבו ללמוד ולהשתפר. גם קיבלו הרבה סיוע מהמערב, אבל המערב אוהב לטפוח לעצמו לשכם, צריך לזכור, קודם כל זה האוקראינים, צריכים לעשות את
העבודה. הם אלה שנלחמים.
הם גם אלה שנלחמים, גם אלה שהחליטו מה הם רוצים ומה הם לא רוצים במערב. מה מתאים להם, מה לא מתאים להם. יש הרבה דברים שהם עושים, שהם עדיין מזכירים לי את הצבא הסובייטי, ויש דברים שאתה רואה שיש שיפורים או שינויים.
הבעיות הלוגיסטיות למשל הן בעיות בשני הצדדים?
מאוד קשה לדעת לגבי האוקראינים, אבל סביר להניח שגם שם אנחנו מקבלים הרבה סיוע מהמערב, נשק נגד טנקים ונשק נגד מטוסים וכל מיני דברים, אבל הם לא יכולים לקבל מהמערב תחמושת שמתאימה לנשק סובייטי. אז התחילו קצת מהמחסנים שנשארו בכל מיני מדינות מזרח אירופאיות, אבל כמה שנים זה כבר יושב שם במחסן?
נסביר שאם יש תותח, פשוט אי אפשר להכניס את הלירות בתותח הזה עם נשק מערבי.
אתה לא יכול לקחת מפעל גרמני פגז שמתאים לתותח אוקראיני, שיוצר במפעל אוקראיני, שנבנה על פי תקנים סובייטיים. גם הטנקים שלהם ככה, ועכשיו מדברים על להתחיל להכניס להם נשק מערבי ממש, אבל זה כבר דורש הכשרה, זה דורש מחסן של חלקי חילוף.
יש את ההוביצר המפורסמים.
כן, גם צריך לדעת כמויות. זאת אומרת, צבא שיש לו 2,000 תותחים, אז מביאים לו עוד 100, צריך פה פרופורציות קצת. יביאו להם כמויות גדולות, אז זה ישנה משהו. פה זה נקודתי יותר.
מלחמת האוויר, חיל האוויר הרוסי שלא ממש משתתף במלחמה הזאת, וכשמשתתף לא מאוד בהצלחה, והאוקראינים דווקא כן מדי פעם מצליחים חיל האוויר שלהם, מה הולך שם?
אז גם כן, צריך פה פרופורציות, כיוון שזה לא שחיל האוויר האוקראיני שולט בשמיים ועושה מה שהוא רוצה לכוחות הרוסיים.
לא, אבל הדיבור היה בהתחלה שהרוסים פשוט השתלטו על כל השמיים, לא ייתנו לאף מטוס לעבור, וזה לא קרה.
אני חושב שהרבה חוקרים ופרשנים מערבים צריכים לשבת בשקט מול הראי ולחשוב מחדש על כל מה שהם אמרו לפני המלחמה.
אמרו שלא תהיה מלחמה.
היו 1,001 פרשנויות, וצריך מאוד ככה לשבת מול הראי ולחשוב מה באמת ידענו ומה סתם ליהגנו.
אתה חושב אבל שמה שהאוקראינים מאוד מדברים עליו, ולדעתי מדברים על זה גם במערב, זה שההבדל בינם עכשיו לבין הצבא האוקראיני לפני 2014 והצבא הרוסי, הוא היוזמה מלמטה. שלפעמים גובלת לדעתי באנרכיה, לפי דברים שאני שומעת, אבל בגדול כן, כאילו שהמפקדים בשטח הקטנים יכולים ממש להחליט על דעת עצמם דברים, מה שבצבא הרוסי לא קורה.
יפה, זה אחד השיפורים שדיברתי עליהם, שהם החליטו שזה הם צריכים, ולכן הם עשו את זה, וזה משפיע מאוד על היכולת שלהם. צריך גם בזה לשים, כמו שאת אמרת, לפעמים אנרכיה, מלחמה היא בלגן. אז לפעמים אנרכיה זה דבר טוב, כי אתה לא מגביל את האנשים, לפעמים זה דבר לא טוב, כי אתה הולך, כל אחד הולך לכיוון אחר, שאתה צריך לעבוד יחד. ופה באמת יש לרוסים חיסרון. שוב, אני צריך להזכיר, הצבא הרוסי מעולם לא היה צבא מאוד מאוד נחשב איכותית. הוא היה בעיקר נחשב כמותית. הוא בנה תורת מלחמה שבנויה על ההיגיון של הכמויות ולא של האיכויות. ואנחנו רואים את זה עכשיו.
שבשטח זה אומר, גם אם יארגו 10,000 חיילים, 20,000 חיילים, כמו שאומרים במערב, זה לא נורא, אנחנו ממשיכים הלאה.
יש עוד. כן, זה בדיוק העניין. כמה יש עוד, זו כבר שאלה שיותר קשה לענות עליה. זה לא רק אנשים, זה גם ציוד. למשל, אם אתם זוכרים את כל הבדיחות על הציוד הרוסי הנטוש. אז מי שמכיר את התורת לחימה הסובייטית, זה לא בלתי סביר. כלומר, ציוד שנתקע בשטח, משאירים אותו, מקבלים טנק חדש אחר כך, ומישהו יבוא, יקח אותו. הגיע קודם החקלאי האוקראיני, כי המערכת לא נבנתה למלחמה, אז אף אחד לא בא לקחת עד שהיה מאוחר מדי.
ואז אותו חקלאי אוקראיני נוסע בטנק ויורה.
קצת פחות. גם שם, אגב, יש לו מעטה מולה. קצת מגזימים גם שם, אבל כן, יש את התופעות האלה. ברגע שמבינו שבמלחמה, אתה רואה שהביצועים השתנו. אנחנו רואים בלחימה בשבועות האחרונים, הצבא הרוסי חזר לעבוד עוד פעם בצוותים המשולבים האלה. עובד לאט, לא מנסה לרוץ לשום מקום, לוקח גבעה, מתארגן, מתבסס, לוקח עוד גבעה. האוקראינים תוקפים נגד, וזה אחת הבעיות, לעקוב. רגע, הם שניהם טוענים רק להצלחות, הם כמעט אף פעם לא מזכירים.
אז לא ברור מי כבש את הגבעה האחרון.
גם זה בעיה, למרות שלאט לאט נראה שהרוסים מתקדמים. יש מקומות שהם תוקפים, האוקראינים תוקפים נגד, וכנראה שמצליחים. יש עכשיו סדרה של התקפות אוקראינית באזור חרקוב, שמרחיקים את הרוסים. אבל הרוסים לא באמת אף פעם ניסו להיכנס לחרקוב. כלומר, היחידה הרוסית הראשונה שנכנסה לחרקוב הייתה משטרת הפגנות.
אבל אתה מצליח להבין מה הרוסים רוצים, או הרוסים בעצמם צריכים להבין מה הם רוצים? מה המטרה?
אני חושב שזה צריך ללכת אחורה, קודם כל. אז אמרנו, להחלפת השלטון, שאוקראינה לא תהיה חלק מנאטו, זה הלב של העניין.
טוב, זה לא קרה. אמרנו שזו הייתה המטרה הראשונה, וזה בינתיים לפחות לא קרה.
לא החלפת השלטון המטרה. החלפת השלטון היא מטרת משנה שמיועדת לוודא שאוקראינה לא תהיה חלק מנאטו. אז זה כנראה כן יושג, למרות במחיר מאוד כבד ומופקע. וכנראה דחפו את פינלנד לנאטו במקום. הדבר השני זה כל מזרח אוקראינה, אותו אזור שהוא מבחינת האוכלוסייה הוא רובו רוסי אתני, ושהם רואים אותם כחלק בלתי נפרד מרוסיה. מבחינה היסטורית, זה צורף לאוקראינה על תקן של סידור מנהלי פנימי של האימפריה הרוסית, או של ברית המועצות יותר מדויק. אז החלק השני זה זה. ועל זה נלחמים עכשיו.
ליזה, מבחינת הצד הרוסי, כשהצופה בטלוויזיה הרוסית, עדיין אותם מסרים, הנאצים, אנחנו הולכים להילחם בהם, שום דבר לא השתנה. גם דעת הקהל, לפי הסקרים, שנראים לפחות אמינים, תומכים בפוטין.
אי אפשר באמת לבדוק דעת קהל במצב של צנזורה ואיסור חוקי לקרוא למלחמה, מלחמה למשל, כן? אז אנחנו לא באמת יודעים, אבל בוא נגיד שכן, התחושה הכללית היא שעדיין, שהמלחמה כן עדיין נהנית מתמיכה די רחבה בקרב הציבור הרוסי, והמסרים בערוצים הפדרליים, מה שנקרא, כאילו ערוצי הפרופגנדה, הם בוודאי, הם רק הולכים ומקצינים, ככל שיש פחות הצלחות במלחמה. אגב, יש לי שאלה לעידו, אם אפשר. אני שומעת פרשנויות על כך שבעצם, אוקיי, מעכשיו הלאה, אוקראינה הולכת לקבל רק יותר ויותר נשק, מצבה הולך רק להשתפר יותר ויותר, והסיכויים של הרוסים לנצח בעצם רק מצטמצמים. ואתה אומר, לא. כלומר, זה נכון שהם מתקדמים לאט, אבל בטוח, והם כרגע. כן למדו, כאילו...
אז זה בדיוק חלק מהבעיה. יש קצר טווח, בינוני טווח, ארוך טווח. זאת אומרת, בטווח הארוך לרוסים יש בעיה, אלא אם כן משהו ייפטר להם ביכולת שלהם לייצר עוד נשק בכמויות.
טווח הארוך אתה מדבר על שנים? כמה זה?
לפחות חודשים, בוא נגיד ככה.
שאז פשוט אי אפשר לשלוח יותר כוחות, כי הנשק נגמר, אין תחמושת אי אפשר לקנות.
בדיוק. ואנחנו, שוב, התעשייה הרוסית סובלת עכשיו מקשיים, לא ברור עד כמה, והאם הם מסוגלים להתגבר עליהם או לא. אוקראינה, התעשייה הצבאית שלה נמחקה, פלוס מינוס. הם מקבלים אבל נשק מהמערב.
שצריך ללמוד איך להשתמש בו.
צריך ללמוד להשתמש בו. אז זה תהליך גם. מה שיש לרוסים זה יותר כוח אדם. האוקראינים לא מקבלים עוד כוח אדם. זאת אומרת, הם פחות או יותר מיצו את כוח האדם שיש להם. אז יש פה שני מרכיבים. אחד זה כוח האדם, לרוסים יש מאיפה להביא עוד, אם הם ירצו, והם יכולים לפרוס את זה לאורך זמן. יש להם גוש של נשק ושל ציוד, שהוא יותר ממה שהם משתמשים בו, שהם יכולים להביא עוד ולהחליף את מה שנהרס.
אבל מתישהו זה ייגמר.
מתישהו זה ייגמר, ולא ברור כמה הם יכולים להכניס במקום מה שנהרס.
יש גם כל הזמן דיבור על זה שבעצם הכוח האנושי, שכן יש לרוסיה, הוא מאוד שחוק, או לא מאוד מאומן, ובעצם לא באמת שמיש. השאלה היא עד כמה זה נכון, או שזה שוב...
ושולחים גם חיילים מהכפרים במקום הערים הגדולות, כדי לא להכניס את האנשים בערים הגדולות, שהם יותר האליטה ויכולים אולי להפיל אפילו את פוטין.
גם זה בעייתי. שעוד
קונספירציה גדולות מדי.
אנשים מראש, אנשים שמתגייסים לצבא ברוסיה, אלא אנשים מהשכבות המוחלשות באוכלוסייה.
שאין להם ברירה אחרת.
שאין להם ברירה אחרת, לא משנה אם הם גרים בעיר גדולה או בעיר קטנה. אז לא נראה לי שמשם תבוא הישועה.
אבל ארונות הקבורה שכן מגיעים לא משפיעים בשום צורה על דעת הקהל?
בוא נגיד שאני לא יודעת על ארונות קבורה בסדר גודל רציני שמגיעים. יש כל מיני שמועות, כאילו ששמעתי איזשהם אימותים לגביהן של הקרמטוריומים הענאים שפועלים בכל מיני מקומות ושורפים את הגופות.
הגופות של החיילים.
כולנו יודעים למשל על החיילים שהיו ב, 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 בספינת מוסקווה, שעד עכשיו נחשבים נהדרים ואף אחד לא דואג להודיע להורים שהם בעצם נהרגו. אז אנחנו יכולים רק לנחש מה באמת קורה שם, שוב, מתחת לפני השטח.
יש איזה מחקר שמישהי, אני חושב, זה הייתה חוקרת מערבית שניסתה לעשות, ובאזורים מסוימים כן מדברים על זה, אבל זה אזורים שהרוח לפחות שהיא מצאה, אז, לפני חודש בערך, היא דווקא רוח של כבוד וגבורה. כלומר, רוסיה מורכבת מהרבה תרבויות, יש תרבויות שההפך, המוות של חייל הוא דבר שמתייחסים אליו אחרת.
כן, ויש גם את העניין הזה, גם פוטין אגב הזכיר את זה אתמול בנאום, הוא התייחס לזה באופן מאוד מאוד ברור, בפעם הראשונה, כן, על הטרגדיה שבעיבוד יקרים, והוא אמר...
הטרגדיה והגבורה.
הגבורה, והוא דיבר על זה שאנחנו נעטוף את המשפחות השכולות, ובפרט את הילדים של החיילים, בדאגה, וזה כבר מתבטא בכסף.
זה מה שכסף יתחיל לזרום בדיוק.
זה כבר מתבטא בכסף. ויש אומרים, שוב, זה כל מיני אנשים מהקצה הליברלי, האנטי-פוטיניסטי, שבעצם, שוב, כיוון שמדובר במשפחות מוחלשות, אז כמות כזאת של כסף שפתאום מוזרמת למשפחה, במובן מסוים קונה את המוות של הבן. אני חושבת שכאילו זה קצת מוגזם, אבל אוקיי.
אז אם אנחנו מסתכלים באמת חודשים קדימה, אולי אפילו שנים קדימה, מה הולך לקרות שם, למה לשים לב?
הלחימה בשטח היא זאת שתקבע. הלחימה בשטח היא לחימה קשה ואיטית. אני חיפשתי במשך השבועיים האחרונים, אחת התגליות של המלחמה הזאת זה המודיעין האזרחי. הלוויינים כבר לא רק ברשות הצבאות המודיעין, יש יכולות אזרחיות כאלה.
ואתה יכול להציץ.
ואתה יכול להציץ, ומפרסמים. ואני חיפשתי, אוקיי, האם מישהו רואה ריכוזי כוחות רוסיים איפשהו, כדי לייצר מסה במקום מסוים? כלום. אתה רק רואה את אותם מקומות קצת יותר. נגמר הכוח, מביאים עוד. כלומר, כרגע לפחות התפיסה הרוסית היא לאט ומסודר, שיטתי. התיאורים של הקרבות חזרו לתיאורים של העבר, של הפגזות שנמשכות המון זמן, כמויות אדירות של פגזים, ורק אז החיילים יוצאים קדימה. זאת אומרת, חזרו לשיטות המקובלות של הצבא הרוסי, ועכשיו השאלה כמה זה יעבוד או לא יעבוד. כי זה כבר משחק דו צדדי, ומלחמה היא אף פעם לא משחק מובטח. כרגע נראה שלאט לאט הם מצליחים. כמה זמן? מתי ייגמר להם האוויר? שוב, אין לנו מספיק מידע כדי באמת למדוד את זה.
מה שבטוח זה שאנחנו נכנסים לתקופה ארוכה של מלחמת חפירות, שכמובן תסומן גם בעיבוד של העניין הציבורי והכלל עולמי בסיפור הזה.
ואז אולי גם פחות נשק לאוקראינה, פחות כסף.
לא, דווקא, אני חושבת שכאילו המנגנונים כבר עובדים, כאילו, ויש כסף ויש נשק, זה לא שבדיוק, לא יודעת, ה-State Department או הבית הלבן מתנהל על פי...
אבל כשזה לא פותח מהדורות ב-ABC או ב-CBS, אז יש פחות עניין גם אצל ביידן או הממשל.
או אם יהיה משבר שאמריקאים צריכים לטפל בו יותר דחוף.
בקיצור, ומה שאולי באמת יותר עצוב, זה באמת כיבוש / סיפוח זוחל של אזורים נרחבים במזרח אוקראינה. שוב, עיין ערך חרסון וחלקים מזפוריז'יה.
אותו סיפוח או כיבוש, מה זה אומר? הילד שהולך לבית ספר אתמול הוא למד אוקראינית, היום כל הלימודים מתחילים ברוסית?
לגמרי, וחוגגים את יום הניצחון בנוסח רוסיה, והרוסים גם מתחילים את הכיבוש מהחלפת שלטי החוצות וכל הסימונים בכבישים מאוקראינית לרוסית, זה מאוד עקרוני להם. אז כן,
כאילו זה ממש... כסף רוסי, רובל במקום הכסף האוקראיני.
נכון, וערוצים רוסים לא יודעת, בלוויין או במה שזה לא יהיה שהם תופסים שם במקום ערוצים אוקראינים, כאילו דה-אוקראיניזציה.
וזה קורה בין יום.
זה קורה בין יום, כן, כלומר, שוב, יש עכשיו, ברוך השם, מספיק ערוצים אלטרנטיביים, טלגרם, טוויטר וכו' וכו' וכו', שלא כל כך...
עם VPN אפשר לצרוך אותם עדיין.
לא, טלגרם אפילו בלי VPN, אבל כן, בקיצור, רוסיה לא מצליחה לחסום אותם, ולכן תהיה התנגדות. גם עכשיו כבר שומעים על כל מיני פעולות פרטיזניות, כן? יכול להיות שזה יתרחב, לא יודעת.
ויש גם תגובות רוסיות שתופסות פרטיזנים, אז שוב, זה חלק מאותו דבר.
מלחמה. ליזה רוזובסקי, דוח, תודה.
תודה.
בבקשה.
חוקרים ממכון ויצמן הודיעו שהצליחו לפתח מחשב קוונטי, זה אחד מ-30 מחשבים כאלה בעולם. בדקות הקרובות ננסה לברר מה זה בכלל אומר ומה זה נותן. איתנו פרופסור רועי עוזרי ממכון ויצמן, שלום.
הלאה ליאור.
אז בואו תנסה להסביר לנו מה זה מחשב קוונטי, עכשיו אני צריך לשים פה בשולחן את המחשב ובכלל נכנס.
המחשבים הקוונטיים שקיימים היום הם טיפה יותר גדולים מהשולחן הזה, הם פחות או יותר בגודל של החדר הזה, אולי אפילו קצת יותר גדולים.
זאת אומרת, אם אנחנו נזכרים במחשבים של פעם, של IBM, הענקיים, הם ממש תופסים חדר, לא כמו המחשב הקטן שיושב בו.
נכון, תסתכל על המחשב האלקטרוני הראשון שבנו בישראל, הוויצק, גם הוא מכון ויצמן, הוא פחות או יותר בגודל של רבע מהחדר הזה, זה היו אלפים של שפופרות וקום, אז כן, מחשבים קוונטיים היום הם... אולי בהקבלה, בעידן שפופרות הוואקום של המחשבים האלקטרוניים, הם עדיין מכונות מאוד מסורבלות. מחשבים קוונטיים היום, צריך לדעת, אין טכנולוגיה אחת שלקחה את כל הקופה, כמו במחשבים רגילים.
עדיין מחפשים מה הסטנדרט.
נכון, ויש כמה גישות וכמה טכנולוגיות שאנשים מנסים להשתמש בהם כדי לבנות מחשב קוונטי, אז יש כמה טעמים וכמה סוגים. אבל ברבים מהמכשירים האלה, בטח אלה שמפותחים במוסדות אקדמיים, על ידי סטודנטים, אז תראו אזיקונים ואיזוליר בנדים, ופשוט עושים מה שצריך כדי לבנות את המכונה.
כמו הלוויין שהוציאו לחלל, שזה גם נראה כזה משהו שלא טס, אבל בסוף טס, וגם פה זה מצליח בסוף לעשות חישובים.
נכון, אני חושב שההקבלה ללוויינים, יש בה משהו שכזה תופס את המהות, במובן שזה מכונה מאוד מאוד ספציפית, ככה מטרה מאוד מסוימת, אין איזה מיליון כאלה שייצרו עם איזה... איזה תבנית מוטבעת, אז באמת אתה בונה את מה שצריך, אתה עושה אינטגרציה לכל מיני רכיבים וכל מיני חלקים וגורם לעסק לעבוד.
אז בוא ננסה לדבר על מה זה בכלל מחשב קוונטי, ננסה להסביר לפשוטי העם. אז מחשב רגיל זה אותם חישובים של 0 ו-1, כן או לא, האם אתה גבר, האם אתה אישה, 0 גבר, 1 אישה או כל חישוב אחר שאתה רוצה. פה זה יותר מסובך, יש 4 אופציות.
בוא נשאל את השאלה בכלל מה זה מחשב. מחשב זו מכונה, פיזיקלית. שאתה אמור להעמיד בפני השאלה, והיא אמורה לתת לך תשובה.
Computer says no.
Computer says no, computer says yes, computer says 42. אתה שואל את המחשב שאלה, והמחשב נותן לך תשובה.
אז פה התשובה אמורה לתת טובה?
אם לדייק, אני חושב בתחילת הדרך של התיאוריה של מדעי המחשב, אלן טיורינג, שהיה אבי תורת המחשב, הוא בעצם אמר שכל המחשבים הם בעצם יעילים באותה מידה, אם להגיד את זה בצורה פשוטה, ביכולת שלהם לפתור את השאלות שאנחנו מציבים לפתחם. בעצם הפיזיקה שאנחנו משתמשים לא משנה כלום.
זאת אם נותנים למחשב לחשב את הפאי המפורסם, החישוב המפורסם, אז הוא יצליח, יודע, 3,000 נקודות אחרי הנקודה, ואולי המחשב הזה יצליח הרבה יותר, אבל בסוף הנקודות שהובאו קודם הן נכונות.
השאלה יכולה להיות לחשב את הספרות של פאי, אבל לא משנה אם אני משתמש בקרשים או בסיליקון או באור. התשובה ודאי לא תשתנה, אבל גם היעילות שבה המחשב פותר את השאלה לא תשתנה. וההנחה הזאת עמדה במבחן הזמן, באמת אולי עד שהגיעו מחשבים קוונטיים. ומחשבים קוונטיים להבנתנו יודעים לפתור שאלות שמחשבים שמתבססים על פיזיקה אחרת, באופן שהוא יותר יעיל. למעשה יש שאלות שמחשבים רגילים כלל לא מסוגלים לתת להם את התשובה בזמן סביר, ומחשבים קוונטיים יוכלו לפתור בזמן שהוא ריאלי, בזמן שהוא מספיק קצר כדי שנוכל להשתמש במחשב.
זאת הזמן זה רכיב מאוד משמעותי, כי במקום לחכות חודשים לתשובה, פה אפשר לקבל את זה תוך שניות.
נכון, אפשר לקבל את התשובה הרבה יותר מהר.
ותן לי דוגמה לשאלות ששאלתם.
לדוגמה, אולי השאלה הכי מפורסמת בעולמות של מחשוב קוונטי, זה אם אני לוקח מספר מאוד ארוך ואני רוצה לפרק אותו למכפלת המספרים הראשוניים שהמכפלה שלהם מרכיבה אותו, זו שאלה שאם המספר הזה מספיק גדול, מחשבים רגילים לא יוכלו לפתור את זה בזמן סביר, ולעומת זאת מחשבים קוונטיים ידעו לפתור את זה בזמן שהוא לא ארוך מדי. הייתי רוצה לחזור שנייה לנקודה של מה זה מחשבים קוונטיים. מחשבים קוונטיים זה מחשבים שהפיזיקה ששולטת בפעולה של המחשב, הפיזיקה ששולטת בפעולה של הביטים שמרכיבים את המחשב, היא הפיזיקה הקוונטית. והפיזיקה הקוונטית היא הפיזיקה של העצמים המאוד קטנים. זו הפיזיקה ששולטת בעולמם של אטומים ואלקטרונים ומולקולות. זו לא הפיזיקה ששולטת בעולם שלי ושלך. אם אני בועט כדורגל לשער, החוקי הפיזיקה שישלטו במסלול של הכדור זה חוקי ניוטון.
מה שלמדנו בבית ספר.
נכון. ולעומת זאת, אם אני אנסה לעשות תרגיל דומה, אבל עם אטום בודד ואני אקח את האטום הזה ואני אנסה לבעוט אותו לשער בגודל של האטום, החוקים שישלטו במסלול האטום יהיו חוקי תורת הקוונטים. והחוקים האלה הם שונים. הם חוקים שונים באופן רדיקלי. זה חוקים שהאנושות גילתה אותם לפני קצת יותר מ-100 שנה, בתחילת המאה ה-20.
טוב, הרבה זמן. הרבה זמן. יחסית במושגים אנושיים.
נכון. פיזיקה הקוונטית היא נחשבת פיזיקה מודרנית. פיזיקה מודרנית היא קצת כמו אמנות מודרנית. היא לא אמנות עכשווית. אז פיזיקה הקוונטית היא נוצרה
כבר התיישנה.
היא כבר התיישנה והיא כבר מבוססת. ואנחנו מכירים אותה היטב, ויש דורות של סטודנטים שלומדים אותה כבר בתואר ראשון.
אז איך זה מתחבר למחשבים?
יפה, אז זה מתחבר למחשבים באופן הבא. אם אני חושב על אותו אטום שאף לשער, בניגוד לכדור שנמצא בנקודה מסוימת בכל זמן נתון, האטום יכול להיות פרוס במרחב, האטום יכול להיות בהרבה מאוד מקומות בו זמנית. לעיקרון הזה בפיזיקה אנחנו קוראים עיקרון הסופרפוזיציה. במקום לחשוב על האטום הזה בתור חלקי, כי מסלול מאוד מאוד מוגדר ומדויק אל עבר השער, הוא נראה יותר כמו גל והוא פרוס במרחב, הוא יכול להיות בהרבה מאוד מקומות בו זמנית. וחלקיקים קוונטיים בעצם יכולים לא רק להיות בהרבה מקומות בו זמנית, אנחנו יכולים לחשוב על כל מציאות פיזיקלית. בוא נניח שהאטום הזה יש לו מגנט קטן, שיכול להצביע או צפונה או דרומה, לו היה מגנט קלאסי שנצמד למקרר. האטום הזה, המגנט שלו, יכול להצביע גם צפונה וגם דרומה, הוא בעצם יכול להיות בסוג של גל, ככה אנחנו מתארים אותו מתמטית, גל שיש לו רכיב של הצבעה צפונה, וגם רכיב שיש לו הצבעה דרומה, המגנט הזה יכול להיות בשתי מציאויות סימולטנית. עכשיו, אם המגנט הזה מייצג ביט,
ביט אנחנו... נזכיר אותו 0 ו-1 שדיברנו עליהם קודם.
נכון, ביט זה ייצוג מתמטי לשתי אפשרויות, 0 או 1, חיה בינארית. כשאנחנו בונים מחשב, ומחשב זה מכונה פיזיקלית, אנחנו צריכים למצוא עכשיו מערכת פיזיקלית, שיהיו לה שני מצבים פיזיקליים, אחד שייצג 0, והשני ייצג 1.
פה האפשרויות יכולות להיות גם 0-0, או 0-1, או 1-1, או 1-0.
אם יש לי שני ביטים, אז שני ביטים קלאסיים יכולים להיות באחת מתוך 4 אפשרויות, שני ביטים קוונטיים יכולים להיות בכל 4 האפשרויות סימולטנית. הם יכולים להיות בגל שפרוס על כל 4 האפשרויות. אם יש לי 3 ביטים רגילים, הם יכולים להיות באחד מ8 אפשרויות. 3 ביטים קוונטיים יכולים להיות פרוסים על כל 8 אפשרויות סימולטנית וכן הלאה וכן הלאה. החוק הזה הוא חוק חזקה. אנחנו קוראים לו חוק אקספוננציאלי, מכיוון שמספר האפשרויות גדל כמו 2, בחזקת מספר הביטים שיש לי.
אז כמה במחשב שלכם יש? אין סוף?
לא, 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 לא. היום, אם אתה מסתכל היום על המחשבים הקוונטיים...
אמרנו ש... אחד מתוך 30, אז אין הרבה אופציות.
אין הרבה, זה כ-30. יש כמה עשרות מחשבים קוונטיים היום בעולם, כמו שאמרתי, הם בנויים באחת משלוש או ארבע טכנולוגיות. המחשבים שהם אכן מחשבים שעובדים ויכולים להריץ קוד, חלקם דרך אגב הם מחשבים שניתן לגשת עליהם דרך שירותי ענן, שירותי ענן של אמזון, של IBM, של מייקרוסופט.
זאת אומרת, אנחנו מהבית יכולים להריץ עליהם משהו.
לחלוטין, אתם יכולים להתחבר לשירות הענן של הספקי השירות הזה, ולהריץ תוכנה על המחשבים האלה. המחשבים האלה הם מחשבים של כמה עשרות קיוביטים. המחשב שאנחנו בנינו במכון ויצמן הוא מחשב של 5 קיוביטים, הוא בעצם בגודל של המחשב הקוונטי ש-IBM השיקו בשירות הענן שלהם לפני כ-3 או 4 שנים. ואנחנו כבר עובדים על הדור הבא של המחשבים הקוונטיים, זה מחשב קוונטי עם כ-64 ביטים קוונטיים.
גידול מרשים.
כן, זה גידול של כמעט פי 10. וצריך להבין, מספר הביטים הקוונטיים הזה נשמע על פניו קטן, לא רק אצלנו, בכל העולם. אם אתם מסתכלים על הלפטופים שיש לכם בבית, זה מכונות שיש להם מיליארדי ביטים. לעומת זאת, אם אתם חושבים על זה, מכיוון שהמחשב הקוונטי הזה יכול לאבד מצבים שבהם המחשב נמצא ב-2 בחזקת 50, או 2 בחזקת 100 מצבים סימולטנית, זה מספר מצבים שמחשב רגיל לעולם לא יוכל לעבור מצב ולסרוק את כל האפשרויות. לכן כבר עם מספר עשרות של ביטים קוונטיים, ניתן לבצע דברים שמחשבים רגילים לא מסוגלים לעשות.
אז בוא נדבר קצת על פרקטיקה, אם אני מריץ אקסל במחשב שלכם זה עובד?
תשובה קצרה, לא, לחלוטין. לא, זה מחשב שהוא מאוד special purpose, הוא מאוד מכוון ל...
אקדמיה ומחקר?
גם אקדמיה ומחקר, אבל גם, שגם אתה מסתכל על מחשבים קוונטיים שנמצאים היום בעולם האפליקטיבי, מפותחים על ידי חברות, זה לא מחשבים שמתממשקים, זאת אומרת שמריצים תוכנות של Windows. אלה מחשבים שכל הלוגיקה עליהם שונה, והם מריצים אלגוריתמים, שנתפרו במיוחד עבור המחשבים הקוונטיים האלה, ממצים את היתרון שיש באותם מחשבים קוונטיים. אני חושב שגם בזמן הקרוב לא נראה את המחשבים הקוונטיים האלה
מגיעים
הביתה, או נכנסים לאוטו, או למכונת כביסה שלנו. אני חושב שבעשור שניים הקרובים המחשבים האלה יהיו מחשבים שיחיו בצמוד ל-high performance computing, למכונות חישוב מאוד מאוד גדולות.
בעיקר מדברים על צבא או על חישובים רפואיים.
אני חושב שגם וגם, אתה יודע, מכונות חישוב גדולות יש להם המון ערך. אני חושב שאתה לא יכול היום לחשוב על סוג אחד של פעילות אנושית שלא נתמכת בצורה מאוד מאוד כבדה על ידי יכולות חישוב, בין אם זה אפליקציות ביטחוניות, בין אם זה אפליקציות פיננסיות, פארמה, פיתוח תרופות, פיתוח חומרים חדשים, או אמנות ותקשורת. אני לא חושב שיש משהו אחד היום שאנחנו עושים בלי יכולות חישוב. חלק מהתחומים האלה צריכים יכולות חישוב מסיביות, מאוד מאוד גדולות. אתה יודע, אתה מסתכל על העולם הפיננסי היום של פינטק, הקריפטו, אתה רואה שלאט לאט כל עולם הכסף הולך למקום
שבו... בלוקצ'יין, חישובים מאוד מסובכים, המון אנרגיה.
זה נסמך על זה. זאת אומרת, בעצם היכולת שלנו להוציא לפועל פעולות פיננסיות, נסמך על היכולת שלנו להוציא לפועל חישובים מאוד מאוד כבדים. אז אני חושב שהאימפקט של מחשבים יותר חזקים ויותר משוכללים, הוא יהיה בכל מקום.
אז אם דיברנו על טיורינג והאניגמה, אז אולי גם פה אנחנו באיזה רטרו אחורה, יהיו הצפנות במחשבים קוונטיים, או ניסיונות של מערכת הביטחון הישראלית או האמריקאית לפצח את קוד ההגנה של רוסיה?
אז זה דווקא סיפור נורא מעניין, מכיוון שבאמת אולי האלגוריתם, כמו שציינתי קודם, הכי מפורסם ואולי אלגוריתם שדחף בתחילת הדרך, אתה מסתכל לפני 20 שנה או 15 שנה, זה היה אלגוריתם שדחפת את המימון לטכנולוגיה הזאת הכי חזק, היה יכולת לקחת מספרים מאוד מאוד ארוכים ולפרק אותם למכפלת המספרים הראשונים שמרכיבים אותם. הסיבה שהאלגוריתם הזה עניין הרבה אנשים הוא מכיוון שזה האלגוריתם שעומד בבסיס ההצפנה הציבורית. כלומר, אם אני רוצה לייצר סיטואציה שבה אני יכול לחלק לך את מפתח ההצפנה, אבל אתה עם מפתח ההצפנה לא תוכל לפצח את ההצפנות שאנשים אחרים הצפינו באמצעות אותו מפתח, זה נסמך בעצם על פעולה מתמטית שהיא בלתי הפיכה. כלומר, כיוון אחד של הפשוט, הכיוון ההפוך שלה הוא מאוד מורכב, וההכפלה של שני מספרים ראשוניים גדולים למספר גדול מאוד, וחוסר היכולת לפרק מספר גדול מאוד למכפלת המספרים הראשונים שמרכיבים אותו, זו דוגמה מצוינת ואולי העיקרית שבה משתמשים, זה נקרא פרוטוקול RSA, ואם מחשבים קוונטיים ידעו לבצע את הפעולה ההופכית בצורה פשוטה, זה אומר שבעצם קוד ההצפנה הזה יהיה פרוץ בפני מחשבים קוונטיים. עדיין הדרך מאוד ארוכה עד שנגיע למחשבים קוונטיים בהיקפים האלה, אבל כן, קצת בדומה לכך שאת המחשבים הראשונים, האלקטרונים הראשונים, בנו בבריטניה על מנת לפצח את האניגמה, בכולת ההצפנה של הצבא הגרמני. אז גם היום חלק מהמוטיבציה לבנות מחשבים קוונטיים מגיעה משם.
טוב, בכל אופן, עד מכונת הכביסה אמרת 20 שנה?
אני חושב שאנחנו היום נמצאים בשלב, בשנים הקרוב, בשנה, שנתיים, שלוש קרובות, מחשבים קוונטיים יהפכו להיות טכנולוגיה שיותר ויותר יוזרים, משתמשים בהם כדי לקבל תשובות לבעיות חישוביות קשות.
בטח יותר זול, יותר קטן.
אני לא יודע אם יותר קטן, יותר קטן בוודאי לא, כמו שאמרנו, אלה מכונות מאוד מאוד גדולות, אבל שוב, זה פשוט ידע לפתור בעיות שאף אחד אחר לא יודע לפתור. אין לך דרך אחרת לפתור אותן. צריכת הספק בוודאי יותר נמוכה. זאת אומרת, אם דיברת קודם על הצורך בהמון הספק, המון אנרגיה, כדי להפעיל היום HPC, High Performance Computing, אלה מערכים של עשרות אלפי מעבדים שצורכים לפעמים עד מיליוני וואט בהספק. מחשבים קוונטיים יצריכו הספקים הרבה יותר נמוכים. יותר קטן זה לא יהיה, אבל שוב, זה ייתן לנו אפשרות לקבל תשובות יותר איכותיות ממה שאנחנו מסוגלים לקבל באמצעים אחרים. אני מאמין שעשר שנים היום כבר יהיו לנו מחשבים שהם יהיו יותר יציבים, יותר עמידים בפני רעש. רעש אולי זה האויב הכי גדול של מחשוב קוונטי.
מה זאת אומרת אם אני נכנס אליכם לחדר וצועק משהו, זהו, המחשב מת?
אז יש למערכות קוונטיות האפשרות בעצם להתקיים בכמה מציאויות פיזיקליות סימולטנית. וזה נוגד בעצם את האינטואיציה האנושית שלנו באופן שהוא אפילו מטריד, נכון? זאת אומרת, מה זאת אומרת להיות בכמה מקומות בו זמנית? והתשובה שבתחילת הדרך פיזיקאים נתנו לקנונדרום הזה הייתה שבעצם זה נכון, הם מתקיימים בכמה מציאות, המערכות האלה מתקיימות בכמה מציאות סימולטנית, עד שאנחנו מודדים. כל עוד אנחנו לא מודדים את המערכת, הם מתקיימים בכמה מצבים פיזיקליים.
אם מישהו מסתכל, פתאום הקוונטים לא רוצים להסתדר כמו שרצית.
בדיוק. ולהסתכל זה, אתה יודע, איך אתה מגדיר להסתכל? זה לא להסתכל, זה לא שאדם צריך להיות שם ולהסתכל. מספיק שאינפורמציה תזלוג מהמערכת אל הסביבה. יהיה איזשהו קשר בין הסביבה החיצונית לבין המערכת, והסיפור נגמר. והקשר הזה, הצימוד בין הסביבה לבין המערכת, אנחנו מתארים כרעש.
ומערכות קוונטיות, זה לא רעש צעקות, אלא רעש הפרעות.
נכון, זה הפרעות, הפרעות סביבתיות. ומערכות קוונטיות הן באמת סופר רגישות להפרעות סביבתיות. ככל שאתה מגדיל את המערכות האלה יותר, הן נהיות יותר ויותר רגישות. הכניס את המערכות האלה לתוך הבית, לסביבות שהטמפרטורה שלהם משתנה והסביבה האלקטרומגנטית שלהם לא נשלטת.
נכון,
זה
לא נהיה שם.
יותר ויותר קשה, ולכן זו באמת אולי התרומה הכי הישראלית הכי משמעותית לתיאוריה של מחשוב קוונטי עד היום, הגיעה מעולמות האלה של תיקון טעות אקטיבי. דורית אהרונוב, שהיא פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, ופרופסור מיכאל בנור, שהיה המנחה שלה בדוקטורט, בשנות ה-90, הראו שבאמצעות תיקון טעויות אקטיבי במחשבים קוונטיים, ניתן לייצב את הפעילות של המחשב, ניתן לבנות מחשב שהוא עמיד בפני טעויות, Fault Tolerant Quantum Computing, ואני חושב שהתרומה הזאת הייתה תרומה אדירה, מכיוון שזו הייתה הפעם הראשונה, שאולי אנשים לקחו ברצינות את האפשרות שמחשב קוונטי כזה כטכנולוגיה ישימה, ייבנה בעתיד.
רועי עוזרי, תודה רבה.
תודה לך, ליאור.
עד כאן. ארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד דן ברומר ויונתן מניאביץ', אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.